אתם מאזינים לגתר רום, ההסקט שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית.
שלום, שלום וברוכים הבאים לפרק ה-23 של ההסקט Get a Room. אני הוא דוד, יוצר ומערך הפודקאסט. כשמישהו אומר לך, איזו אישה חכמה את, האם זה גורם לך להרגיש טוב עם עצמך? או מנגד, כשאתה שומע משפט כמו, אתה בן אדם טיפש ומטומטם, האם זה גורם לך עצבות? ובכן, התשובה תלויה בהגדרה לחוכמה וטיפשות. אני מזהה 4 סוגים של חוכמה. הראשון הוא אינטליגנציה לוגית, מה שאנחנו מכירים כחוכמה. זו היכולת להתבונן במציאות באופן מדויק, לנתח אותה, להסיק מסקנות יעילות וליישם. זוהי חוכמה נרכשת, כמו שיש לניר והגר, משתתפי העונה השלישית של תוכנית הריאליטי חתונה ממבט ראשון. הם אנשים חכמים בזכות ההשכלה המגוונת שרכשו, התארים שהשיגו והניסיון המקצועי והעסקי שלהם. ישנה גם אינטליגנציה חברתית. אתם ודאי מכירים את אלה שכולם אוהבים, שהם נמצאים במרכז של החבר'ה, שיודעים להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, בין אם יש להם קריזמה ובין אם לא. אלה אנשים שיודעים לקרוא את הסביבה החברתית בהם נמצאים, ואז לפעול בתוכה בדרך שתיתן להם את מבוקשם. סוג נוסף של חוכמה הוא חמקמק ולא כל כך ידוע, מה שאני קורא לו אינטליגנציה רוחנית. גם פה זו חוכמה נרכשת, אלא שלא לומדים אותה ולא צריך לעשות משהו אקטיבי כדי להיות חכמים תודעתית, אלא צריך לאפשר אותה. מאסטרים הם בעלי אינטליגנציה כזו. ואחד המאפיינים שלה זה מודעות גבוהה למסלול החיים האישי של האדם ושל אנשים אחרים, ובשלב מסוים גם של תודעת ההמון. אדם שנחן באינטליגנציה רוחנית יכול למשל לראות מגמות בהתפתחות שלכם ולהציע דרכי פעולה. לכם ידמה שהוא רואה עתידות או בעל כוחות נסתרים. מטפלים בעלי אינטליגנציה רוחנית יכולים להוסיף הרבה אותנטיות ויעילות לתהליך טיפולי. והסוג האחרון הוא אינטליגנציה רגשית. לבטח שמעתם על כך ושאלתם את עצמכם אם יש לכם אותה, כי אמרו לכם שכדי לנהל מערכת יחסים מוצלחת, אז חובה שתהיה לכם אינטליגנציה רגשית. אז מה זה אומר? נולדים עם אינטליגנציה כזו? אפשר לפתח אותה? בדיוק על הנושא הזה, אני אדבר היום בפרק של ההסקט, תוך שאני נעזר בסיטואציות מהתוכניות האחרונות של חתונה ממבט ראשון. אז האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. ואנחנו נפתח בזוג שאני אישית מאוד מחבב, דובי ואריק. יש שם סיטואציה קצרה, בואו נקשיב.
מה, אין את ההוגה עכשיו? כשמה עשיתי קפה? אבל יש כאלה, אליפות. אוי, גואר קלט איזה?
כן.
תימות, עוד.
אם יש מי ששומר עליי, תן לי את הכוחות.
התאפרת מאוד יפה, את יודעת? גם הדיבוש, היום, היום, השקעת עבורי. אני מקווה שזה עבורי.
השקעתי כל השבועיים, אבל לא נורא, אני זורמת איתך.
אתם שמעתם, נכון? עכשיו, אריק הוא בן אדם מאוד חם. הוא מקרין את זה, גם רואים את זה. והוא מנסה ככה להתחבב, ומה הוא אומר לה? היום השקעת עבורי. עכשיו, הוא היה צריך לזכור את הסיטואציה. הם היו אחרי מריבה, איזשהו כסח ביניהם. היא הלכה אליה לבית שלה, ועכשיו היא חזרה אליו, אל הבית שלו. מה שנקרא מחלה על כבודה, עשתה צעד, ולכן הוא היה צריך להתהלך על ביצים, מה שנקרא. לאט ובזהירות איתה. אז הוא נתן לה מחמאה, התאפרת מאוד יפה, ובמידה מסוימת גם הרס. היום השקעת עבורי, והיא אמרה לו בצדק, אני השקעתי כל השבועיים האלה. אתה פשוט לא שמת לב, זה מה שהיה בסאבטקסט. אינטליגנציה רגישית זה היכולת להיות רגיש לסיטואציה. להרגיש את המקום שבו נמצא הצד השני ולפעול בהתאם. לפעול בהתאם זה אומר להיות חכם ולאו דווקא צודק. אז יכול להיות שאריק היה גם פגוע והוא רצה גם להגן על עצמו ולכן הוא הוסיף את זה היום, אבל הוא היה צריך לזכור שדובי בא אליו. וכשהוא אומר לה, היום השקעת עבורי, למעשה היא שומעת, כל השבועיים האלה לא השקעת כלום. וזה הנושא של, זה אלמנט אחד של אינטליגנציה רגשית. בואו נתקדם הלאה לאמיר ודנית, היו הרבה דיבורים עליהם ברשתות החברתיות. בואו ננתח את הסיטואציה.
הלכתי לישון עם דנית, קמתי עם ג'ינג'ר.
אוי, תראה, היא תופסת לי גם את המקום.
אני לא חושב שהיא חושבת שאת רצויה כבר.
אמיר.
טובות, נותנת לי נשיקות.
אוי, זה דבר הכי חמוד בארץ.
אמרו לי את זה הרבה.
קמת בטוב ממש, אה?
כן.
בזכות ג'ינג'ר במיטה.
נכון. איזה כיף שהיא באה.
איזה כיף שזה חד פעמי. תראה אותה.
כל הרגל מתחיל במשהו חד פעמי.
אוקיי. אתה תראה שזה חד פעמי. תנצל את זה כל עוד אתה יכול.
נראה לי שהיא סבבה עם זה שאני פה.
כן, נראה לי שיותר מסבבה עם זה, תראה.
אז זו סיטואציה אחת. שמתם לב לתגובות של אמיר, דנית אומרת לו, זה חד פעמי, הוא מגחך, צוחק כזה, נבוכות, או הוא לא אומר לה מיד, כן, אני איתך, מה? זה בטח שזה חד פעמי, אלא הוא דווקא זורק לה את המשפט, כל דבר חד פעמי נהפך להרגל. אז בואו נשמע עוד קטע שגם קשור לג'ינג'ר ולדנית.
לא, מה שקרה, שאני יצאתי מהמקלחת, ואז ראיתי את ג'ינג'ר במיטה.
תפסה אותי על חם.
מחליף אותי בג'ינג'ר.
זה כל מה שאי פעם רציתי.
לשאול עם הכלבה שלי. טוב, אנחנו מציעים את ג'ינג'ר מפה?
אני יכול לשאול איתה.
באמת רוצה לשאול איתה?
כן, נראה לי שזה ירדים גם אותי.
לידי, אתה לא נרדם טוב?
אני נרדם טוב לידך. תשמעי, זאת לא תחרות בינך לבין ג'ינג'ר.
אני ממש מרגישה שהיא תופסת לי את המקום.
כן?
כן.
איזה יושר.
של מי? שלך או שלה?
שלי.
אתה מאושר עכשיו?
כן.
אם אני הייתי מתקרבלת עליך ככה, לא היית מאושר?
את כל הילה מתקרבלת עליי.
לא נכון, אתמול לא התקרבלתי עליך.
יש לך פנים כאלה חמודות?
לא אכפת לך ממני.
טוב, אמיר ממשיך בניסיון שלו לדחות את דנית, לרמוז לה. ודנית לא קולטת את הסיטואציה. זה גם חלק מאינטליגנציה רגשית, לדעת לקלוט את הטקסט ואת הסאבטקסט שמתחת לדברים שאנשים אחרים אומרים. מה הסיפור עם ג'ינג'ר? למה אמיר עושה את זה? למה הוא מחבק את הכלבה ודוחה את דנית ולא מקרב אותה? לאמיר יש רגשות אשם. הוא לא רוצה להיות עם דנית, אבל גם לא רוצה לפגוע בה. הוא מחויב לתהליך, 42 יום, הוא רוצה לתת צ'אנס, כדי לא לצאת מישהו שהורס הכל. ומצד שני, הוא לא נמשך אל דנית. והוא מודה, הוא מודה למצלמה, לא בפניה. וזו הבעיה. הוא לא יודע לבטא את הצרכים ואת הרצונות שלו. אז מה הוא עושה? הוא מראה לג'ינג'ר חיבה, ורומז לדנית בקטנה, אני אוהב את הכלבה שלך, אז תסיק עם מסקנות. ודנית לא מסיקה את המסקנות, לפחות לא בינתיים. כי כנראה יותר מדי מאוהבת, נלהבת. אינטליגנציה רגשית זה גם היכולת לדעת מה ההשלכות של המעשים שלך, הדברים שאתה אומר, ולפעול בצורה כזאת שתעשה את הטוב ביותר לכולם בלי לפגוע בהם, או לפחות למזער את הנזק. ואמיר לא עושה ככה, הוא לא מתנהג ככה. הוא יודע שהוא עלול לפגוע, הוא בעצמו אומר, מה יקרה כשיצפו בתוכנית הזאת? זאת אומרת, יש לו יכולת להיות מודע להשלכות של המעשים שלו, אבל הוא לא פועל בהתאם לתובנות שהוא מקבל. מה הוא היה צריך לעשות? טוב, כולנו יודעים את זה, אמרנו, הוא פשוט היה צריך להיות כן, גלו איתה. אני תמיד אומר, honesty is the best policy. ברגע שאנחנו כנים, זו הדרך הכי טובה, אפילו אם יש פגיעה רגעית, היא עדיין פגיעה רגעית, ועדיף כרגע לאכזב מישהו, מאשר לבנות ציפיות, הרים וגבעות של מחשבות ורצונות ופנטזיות, ואז הכל קורס בבת אחת. עכשיו, עוד לא נגמר הקטע עם אמיר ודנית, בואו נאזין רגע למה שקרה שם במסעדה. שימו לב איך הוא דוחה אותה, אבל מיד מתחלחל. בואו נשמע.
טובה.
אני אחרי רעבה בארץ.
אוי, כל כך רעבה שאת בוחנת את החריף.
וואו. אני כאילו סובלת ונהנית.
אוקיי. נהנית מהסבל?
כן. זרפיסטית.
יוחנן
אוהבת
קרוב
לבן. כאילו סלט
קרוב לבן. זה ממש לא
מפתה
אותי.
אני ממש אוהבת את זה.
לקחתי בחמוץ, ראיתי שהוא בחומץ, והבנתי שכאילו אוקיי.
אני מתה חומץ. אני אוהבת מלפונים בחומץ, ולא
מלפונים בחומץ. את באמת אוהבת את הוואפלים לימון, נכון?
לא, איך.
אבל את אמרת שאת שותה גם מיץ עגבניות, נכון? נו, אז מה את שר צפות כאילו?
יש לך המון ביקורת עליי היום.
המון ביקורת. אני פשוט, כאילו, אני לא שומר בפנים. כל הביקורת יוצאת. ואם אלה הדברים כאילו שהכי גרועים שיש לי עלייך, אז נראה לי שהכל טוב.
אוקיי, אוקיי.
את לא חושבת?
אני לא יודעת אם זה כל מה שיש לך.
אוקיי, שמתם לב שוב מה קרה פה? אמיר בקטנה. בקטנה זורק לה הערות, מבקר אותה, ואפלים לימון, מיץ עגבניות, הכל כדי למצוא איזה שהם תירוצים לעצמו, כמה הם שונים, כמה היא לא בטעם, אפילו בטעמים באוכל הם לא דומים. ואז פתאום לדנית יש איזושהי הערה, והיא מבינה שהוא מבקר אותה, ואז היא אומרת לו, יש לך המון ביקורת עליי. ומה שקורה באותו רגע, אמיר תופס את עצמו. והוא די מתחלחל, כי הוא לא רוצה לפגוע. והוא פתאום שם לב שיש מישהו בצד השני, ולמישהו הזה יש רגשות, ועלול להיפגע. ואז הוא נסוג אחורה. והוא אומר לה איזה משפט ש... אם זה הדבר הכי... הביקורת הכי גדולה שיש לי, אז מצבנו טוב. ושימו לב לשפת הגוף שלו, את זה לא שומעים בהקלטה, אבל רואים את זה בתוכנית, הוא מגיש את היד ולוקח זית מהצלחת שלה. זאת אומרת, הוא כן מנסה לשדר לקרבה ולפצות על הביקורת והריחוק. אבל הנזק נעשה. שניהם כבר לא באותו מקום שהם היו קודם. היא, דנית, שמה לב שהאידיליה היא לא כזאת כמו שהיא מציירת לה בפנטזיה, ואמיר מתחיל להבין ש... הוא פוגע, ורגשות האשם שלו מתגברים. מעניין מה יהיה, מתי יגיע הפיצוץ, מתי הרגש הזה סוף סוף יצא לפני השטח, כי זה חייב, זה לא יכול להישאר בפנים. בואו נתקדם לניר והגר, גם שם אנחנו לומדים כמה שיעורים טובים על אינטליגנציה רגשית.
ואתם מצליחים לראות את ההתאמה ביניכם? כאילו, אתם מבינים למה בחרו...
כן, כשאנחנו יש PhD, מה זאת אומרת?
אנחנו סוג של מראה בפנימיות שלנו.
מה זה אומר מראה?
כן, מה זה אומר מראה?
זה מה שאנחנו מגיבים רגשית זה להרבה דברים.
אנחנו מגיבים הכי שונה בעולם שיש, על מה אתה מדבר? כאילו, אנחנו אנשים מאוד שונים.
ברמת הטמפרמנט אתם מתאימים?
ברמת הטמפרמנט?
רואים את המה?
כן.
כן?
כן.
זה שטויות, מיר. סליחה. אבל כאילו, באמת.
כאילו, אני לא יודעת, הייתי פה לבד בשבוע וחצי?
למה שנינו טמפרמנטים?
איי, באמת, יואו.
כאן אנחנו רואים מצב של חוסר מודעות, כי ניר, איש אני אוהב מכל המשתתפים, אני הכי מחובר אליו, הוא אינטליגנט, הוא בן אדם מאוד חכם, ואני אמרתי גם בפרק הראשון שהציגו אותו, שיש לו אינטליגנציה מגוונת, הוא גם מחובר לצד האינטואיטיבי שלו כבן אדם שמנגן, הוא חייב להביא את זה, את היצירתיות הזאת. לקרוא מערכות יחסים, פחות. כי לפחות ממה ששידרו. מכיוון שהוא מאוד מתלהב, כמו דנית שמתלהבת מאמיר, אז ניר מאוד מתלהב מהגר, ההתלהבות הזאת מכסה את הסאבטקסט, את מה שקורה מתחת לפני השטח. הגר היא בן אדם רציונלי. היא יודעת את זה שהיא רציונלית, והיא מודעת לזה, ובאיזשהו מקום ניר מסרב לקבל את זה. והוא חושב שהגר היא בן אדם עם אישיות עגולה לפחות כמוהו. ולכן הוא אומר, אנחנו מראה, מגיבים רגשית אותו דבר, ולכן הוא אומר, אנחנו דומים, והטמפרמנט שלנו. והגר מעמידה אותו במקום, היא אומרת, אנחנו מגיבים שונה, אני מגיבה ממקום רציונלי, וזה כבר סאבטקסט שלי. אני מגיבה ממקום רציונלי, לוגי, מנתח את המציאות, ואתה יותר ממקום שלם, יותר מקום שנמצא מחובר לתוך המרכז שלך. והגר כאן מגלה הרבה מאוד חוכמה בעובדה הזו שהיא מסוגלת לראות את הסיטואציה ולא להיות מסונברת על ידה. וזה מה שמצד אחד מציק לה ומצד אחד מושך אותה. עכשיו, למה מושך אותה? בואו נאזין למה שחברה שלה אומרת עליה.
ראיתי שהוא מתאמץ, הוא מתאמץ, הוא משתדל. אני חושבת שזה חינני, אני חושבת שזה מקסים. אני אוהבת את התכונה הזאת, כי זה נראה שהוא עושה את זה בשבילה, למענה. אבל אני יכולה להבין למה היא מרגישה מתוסכלת. הוא לא מביא את הקשיים שלו. הוא לא מביא את הקשיים שלו.
אוקיי, יש כאן משפט מפתח, הוא לא מביא את הקשיים שלו. והיא מוסיפה ואומרת שזה קשה להגר. למה זה קשה להגר? מכיוון שהיא יודעת, בזכות החוכמה שלה, שאינטליגנציה רגשית זה גם היכולת להתמודד עם כל הצדדים של האדם. ואני לא מדבר על הצדדים של ניר, אני מדבר על הגר. הגר יודעת ורוצה לפתח את האינטליגנציה הרגשית שלה. ולכן היא צריכה שניר יחשוף יותר מהחלקים שבו כדי שהיא תלמד על עצמה, כדי שהיא תתמודד איתם. והבעיה היא שבנחמדות של ניר הוא לא מאפשר לה את זה. ולכן היא מתוסכלת. היא לא רוצה רק גבר שיפנק. זה יכול תמיד לבוא אחר כך. היא כבר לא בחורה בת 17 שצריכה פוצי מוצי ומישהו שכל הזמן יקרקר סביבה ויגיד לה כמה היא נהדרת ומקסימה. אלה דברים שהיא יודעת שנמצאים שם by definition, כי ניר יש לו את היכולת הזאת. היא רוצה להבין האם הבן אדם שנמצא איתה הוא בן אדם שאפשר לגדול איתו לתוך חיים. וכדי שהיא תדע את זה, היא צריכה לדעת מי זה ניר. הוא צריך לחשוף אותו, את עצמו, והיא צריכה להיחשף לכל הצדדים שלו. במובן הזה, הגר היא בחורה ברמה מאוד מאוד גבוהה. ניר צריך לברך, וכנראה שזה מה שהוא מרגיש, לברך על זה שהיא כנה איתו. עכשיו, נכון שמבחינת אינטליגנציה רגשית, היא הייתה יכולה להיות יותר עדינה, יותר רכה בתגובה שלה, להעביר לו את אותו מסר בצורה יותר מקרבת. כי מה היא עשתה? היא דיברה איתו בטלפון ואמרה, ניר, אמרתי לך, זה מביך אותי מה שאתה עושה, תפסיק עם זה, נו די. וכל זה היה בטלפון. היא לא חשבה איך ניר מרגיש. וזה חלק מהיכולת להיות אינטליגנט רגשית, לדעת איך הצד השני מרגיש, לקרוא את הסיטואציה. ולא, היא כרגע אמרה, אני אהיה צודקת. היא לא הייתה חכמה.
היי, בוקר טוב, מעניינים. בסדר, הפרטה. ראיתי את הפרחים פה על השולחן, וכאילו דיברנו על זה אתמול, ניר. למה אתה לא מקשיב לי? לא, אמרתי לא כלום, שדי עם זה, שזה מביך אותי, וזה כבר מוגזם, וכאילו... אמרתי לך את זה אתמול, ממש, ממש התכוונתי לזה. למה, כאילו, זה ממש מביך אותי, ואני לא צריכה שתקום כל כך מוקדם, ותתרח ותרד לאבי. זה בסדר אם אני אקום ולא יש שום דבר על השולחן.
היא אומרת לו בפירוש, למה אתה לא מקשיב לי? ואינטליגנציה רגשית זו גם היכולת להקשיב. להקשיב לצד השני, ולקבל את זה, שיש לו דעות וצרכים ורצונות משלו, ולפעול בהתאם. ובמיוחד בהתחלה של הקשר, לפני שנקבעו אזורי הנוחות. מה שהגר עושה כאן, זה דבר מאוד מאוד חכם, לטובת הקשר. היא מסמנת גבולות. והיא יודעת שאם הגבולות לא יסומנו בהתחלה, יהיה קשה מאוד לסמן אותם אחר כך. אז היא מותחת את הקו, אומרת לניר מה היא צריכה, מה היא רוצה, מה מביך אותה, וזה הרבה 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 יותר טוב מאשר מישהו ששומר את הדברים בבטן, לא משתף ולא אומר, ואחר כך זה מתפוצץ. ונעבור לזוג האחרון, שממנו אנחנו יכולים ללמוד על אינטליגנציה רגשית, וזה מור ומאור. בואו נאזין לסיטואציה שהייתה שם. הם הגיעו לבית המלון באמסטרדם, החדר שלהם היה בדיליי, זאת אומרת, הם קיבלו הודעה שהחדר לא מוכן, הם ישבו וחיכו, בואו נשמע את הדו-שיח שהיה ביניהם.
איזה כיף להם, אני קנה בהם. בא לי גם לצאת לבד לצאת.
בוא נעת, יש לך כוחות.
קשיב, יש ימים שאני, אם אני רוצה לבד עם חברים הזה, אני חוזר ב-2-3 ואני קם מעבודה ב-6 וחצי.
קשיב, זה מדהים שאתה כזה, אני לא. אני רוצה, באתי לחופשה, בא לי לקום רעננה, פרש, בא לי לאכול לנשנש משהו. אני רוצה לישון כמו בן אדם כבר, אני שבוע בלי שינה.
הולכים עכשיו, שותים איזה בירה, הולכים אופניים, עושים ציור בעיר.
אני לא שותה בירה.
ישתה מים, ישתה קולה. אללה, איזה כבדת.
אני גמורה, אני גמורה מהיפות. נתפס לי פעם.
מחר יוצאים, עושים איזה משהו כיף.
כן, נעשה.
תהיי מרובעת.
אני הכי לא מרובעת שיש.
הם נפגשו לפני איזה יום וחצי, והוא כבר מרשה לעצמו לשפוט אותה. אל תכבדה, אל תהיי מרובעת. הבעיה היא שזה לא נגמר פה. בואו נראה, נשמע סיטואציה נוספת.
טוב, אני שותה מיץ דוב דבן.
אולי אסוף תשתי קצת משהו, אולי לשחרר אותה.
אני לא צריך שום דבר לשחרר אותי.
סתם, אני צוחק.
עוד פעם, הוא מבקר אותה. תשתי משהו, אולי זה ישחרר אותך. זה לא נגמר גם פה, יש עוד סיטואציה, בואו נשמע.
מה שתינו בירה? את לא שתה אלכוהול, אה? כלום?
לא, אני לא שתה.
בירה זה משהו חברתי. זה לא בשביל לשתות את הבירה.
בירה ונשירה.
כן?
אתה תשתי, אני אשיר.
מה את כן אוהבת בחיים? יכולה להסביר לי?
מה את כן אוהבת בחיים? את יכולה להסביר לי? זה לא היה בשביל לשאול, הוא לא באמת התעניין. הוא פשוט רצה להטריס. כי לא בראש שלו, היא לא שותה נגיד, או... ואז, אז מה את אוהבת בחיים? כאילו... זה גם די מעליב, הייתי אומר. זה לא נגמר פה, בואו נשמע עוד סיטואציה.
יושבים במסעדה, אוכלים ביחד, עוברת שעתיים. התקדם למלון?
מה רוצה ללכת?
זה סיבוב למלון, מה? קצת להשתגרר, אני עמוסה, חנוכה.
ממה?
מהאוכל.
אה?
זה יפה מאוד.
מה באמת יפה?
אני בקצב אחר.
קצב אחר, את צריכה לעלות את הקצב.
לא, אני נעים לי כך.
לא, לא, לא.
אני לא מנסה לרצות, אני באמת
בכיף
שלי. אני בכיף שלי.
אז שוב יש את המשפט העקיצה הזאת. עוד פעם את עייפה? ואז את צריכה להעלות את הקצב. מאור, איזושהי סיבה, מרשה לעצמו לבקר את מור ללא הפסקה. אל תהי כבדה, אל תהי מרובעת, תשתי משהו, זה ישחרר אותך, מה את אוהבת בחיים, תסבירי לי, את לא מספיק פתוחה, עוד פעם את עייפה, את צריכה לעלות את הקצב. לא פלא שהיא אומרת, בואו נשמע מה היא אומרת.
עבר יום, ופתאום אני ברגרסיה מטורפת, משהו שם לא עובר לי.
נו, ויש פלא בכלל? אם מישהו היה מבקר אתכם כל כך הרבה, שופט נונסטופ, גם אתם לא הייתם שם. מה שהייתם עושים, מעלים את המגנים שלכם. מי רוצה להיפגע? והיא נמצאת בכלל במקום, בעיר אחרת, בארץ אחרת, אין לה יכולת לברוח, לצאת מפה. יש בן אדם שהיא צריכה להיות איתו, היא גם אומרת, עוד 42 יום אני צריכה להיות איתו. והבן אדם הזה מבקר אותה ללא הפסק. וזה חלק מהאינטליגנציה הרגשית שאני מדבר עליה. לקרוא סיטואציות, להבין את הצד השני, לדעת מה הוא מרגיש ולפעול בהתאם. יכול להיות שמאור צודק לגמרי. יכול להיות שהוא רוצה מישהי יותר פלפלית, יותר לעשות חיים, יותר כיף, מישהי שתהיה בראש שלו. יכול להיות שהוא מאוד צודק, אני לא אומר שלא. אבל יש מקום, זמן ודרך להגיד את הדברים האלה. וחלק היכולת להיות עם אינטליגנציה רגשית זה לזהות מתי נכון להגיד את הדבר ומתי לסתום את הפה. זו הבחירה להיות חכם ולא צודק. ולמרבה הצער זה לא קורה כאן, ואין פלא לכן שמור פשוט נסגרת, והיא ברגרסיה, והיא כבר לא נמצאת פה, בתהליך הכוונה. שימו לב למה שהיא אומרת, ואיך שהיא אומרת את הדברים.
איך אתה?
סבבה.
כן? איך מאז החתונה?
סבבה.
כן?
מבין אתה שאת צריכה את הזמן שלך כאילו, כל טוב.
כן? זהו, רק רציתי ש... לשתף אותך קצת מה עובר עליי. היומיים האחרונים היו לי מאוד מורכבים. זו סיטואציה שהיא לא, לא, לא צפיתי אותה ככה. אתה יודע, לפעמים יש פער בין מה שאתה מצפה למה שאתה מקבל. כיף לי. כאילו, אבל יותר, אני יותר מרגישה שאני עם חבר, עם מישהו שרק התחלתי להכיר אותו, ומישהו כמו החבר שלי, וכאילו, כיף לי ואני מבלה. וכאילו, כל הדברים מעבר כרגע, אני לא אפילו מנסה עדיין להבין איפה זה, אני כאילו עכשיו רק רוצה להכיר ו... בן.
שימו לב לשני דברים שהיו כאן בשיחה. זו הייתה מין שיחת יחסנו לאן, אוקיי? מור יזמה אותה. שימו לב למשהו מאוד יפה שהיא עושה באופן לא מודע. זה חלק מלקרוא שפת גוף. היא אומרת, כיף לי, ומיד היא שולחת לעברו יד בצורה של עצור. זאת אומרת, מצד אחד היא אומרת כיף לי, מבטאת משהו. מצד שני, הגוף שלה מדבר את האמת. עצור. תהיה רחוק ממני, אני עדיין לא רוצה את הקרבה שלך. זאת אומרת, לא בטוח שכל כך כיף לה. ואז היא משתמשת הרבה מאוד במילים כאילו. לעצור את עצמה, להגיד את מה שהיא באמת רוצה להגיד. היא אומרת משהו, אבל היא לא באמת מתכוונת אליו, היא כאילו אומרת את הדבר הזה. ואני חושב, בשני משפטים הכניסה שלוש פעמים את המילה כאילו. ואינטליגנציה רגשית זה גם היכולת לקרוא סאבטקסט של מה הבן אדם מתכוון. הוא אומר דבר אחד, אבל למה הוא באמת מתכוון? זה לקרוא את שפת הגוף שלהם, זה לקרוא את המילים שהם אומרים, להרגיש מה עומד, מה הכוונות שמאחורי המילים. האם מאור יודע לעשות את זה? כרגע ההפקה לא מראה לנו. הוא בן אדם מאוד חכם, עם הרבה ניסיון חיים, ואנחנו נגלה בפרקים הבאים עד כמה התקשורת שם היא מעבר למילים. יהיה מאוד מעניין. ואת הסיטואציה האחרונה אני רוצה להדגים במה שקרה בלונה פארק. אני מזכיר, מור אמרה שהיא לא שם בקשר, מכיוון שהיא מבוקרת ונשפטת ללא הפסקה, זה, היא לא אומרת, זה אנחנו מבינים עכשיו מה עובר לה בראש, ולכן אפילו בלונה פארק אין ביניהם כימיה. אבל קורה שם משהו נוסף, משהו שלא מבשר טובות, בואו נשמע.
תשמע, אני רוצה
ללכת למתקן. איך
שמתם
לב? די, הטיילת, תעשה לי טובה. בפעם הראשונה, לפחות כך אנחנו רואים, בפעם הראשונה מאז שהם ביחד, מור מרשה לעצמה לתקוף אותו ולהעליב אותו אפילו. עכשיו, למה זה קורה? כי היא מסמנת טריטוריה. היא מותחת את הגבולות, היא אומרת, אתה ביקרת אותי, שפטת אותי, העלבת אותי. עכשיו, אני גם ארים את מנגנוני ההגנה שלי, ועד עכשיו שתקתי, אז עכשיו אני גם מבקר אותך, גם אני אעליב אותך, גם אני אתקוף אותך. והיא עושה את זה כדי שמור לא ירמוס אותה. שהוא יבין, יש לך כאן אישה שאתה לא יכול לדרוך עליה. שוב, סימון טריטוריה. להגיד לכם שזו הדרך הכי נכונה לנהל תקשורת בזוגיות, אני לא בטוח. כי יכול להיות שאם הייתה עוצרת רגע ואומרת, אתה מבקר אותי, אתה שופט אותי, זה לא נעים לי, אני מבקשת ממך שתפסיק עם זה, זה היה יותר בריא לקשר ביניהם. ואז גם היא לא הייתה צריכה לתקוף אותו. כי מה שקורה עכשיו, יש ביניהם איזשהו מאזן אימה. הוא תקף אותה, היא תוקפת אותו, הוא מבין שהיא יודעת גם לתקוף בחזרה, ושני אנשים האלה מסמנים את הגבולות בקשר ביניהם.
בסדר, זו גם דרך לבנות מערכת יחסים, הרבה מאוד אנשים בונים את הקשר בצורה הזו, ולמה? כי אין להם כל כך הרבה מודעות למה שקורה, זה האינטליגנציה הרגשית שאני מדבר עליה. אז לסיכום, איך קשר נבנה? אנחנו מבינים שזה לא עם תארים אקדמיים, גם לא עם מראה חיצוני מהמם, או עם קריזמה חברתית מטורפת, ממש לא. מערכת יחסים זקוקה לאינטליגנציה רגשית. ולמרבה המזל, אינטליגנציה רגשית היא נרכשת. עכשיו, נכון, יהיו כאלה מאיתנו שיש להם יותר קולטני רגישות, הם יותר מודעים. אבל תוך כדי החיים אנחנו לומדים ורוכשים תובנות. איך? דרך מערכות היחסים שלנו. גם כאלו שהם נכשלו, לכאורה, אנחנו חושבים שהמערכת היחסים לא הצליחה, אבל לא, למדנו משם המון. או למשל, אנחנו צופים במערכות יחסים של אנשים אחרים, גם דרך תוכניות טלוויזיה, כמו חתונה ממבט ראשון. לכן אני כל כך אוהב את התוכנית הזאת. ואגב, הרבה אנשים אוהבים טלנובלות, נכון? במיוחד בשנים האחרונות. למה? בדיוק בגלל זה. הם לומדים הרבה על עצמם, על אחרים. הם רוכשים אינטליגנציה רגשית. עכשיו, כמובן שצריך ליישם, אבל זה כבר סיפור אחר. ודבר אחרון שאני רוצה לומר בנושא הזה, לפעמים זה מאוד מאוד יתסכל אתכם. ואתם תגידו, למה לבן הזוג שלי אין אינטליגנציה רגשית? למה כל האחריות היא עליי? אבל במובן מסוים אין ברירה. כי האחריות להצלחה של מערכת יחסים מוטלת על זה שמודע יותר. ואם מי שמודע מתעקש לא להיות מודע, מתעקש להישאר באגו, לא לקחת אחריות, אז הקשר פשוט לא יצליח. ובמצב שבו שני הצדדים חסרי אינטליגנציה רגשית, אז או שיהיה פיצוץ והקשר פשוט ייגמר, או שיחד הם ילמדו באמצעות הקשר. ואני חושב שבפרקים הבאים בחתונה מבט ראשון אנחנו נראה בדיוק לאיפה כל אחד מהזוגות הולכים. האם הקשר מתקדם ואז אנחנו נדע שהם הצליחו ללמוד איזשהם תובנות ולרתום אותן לפיתוח הקשר, או שפשוט הם לא היו מספיק מודעים, אינטליגנטים, רגשית נקרא לזה כך, ולכן הקשר הסתיים. אז זהו חברים, היום דיברנו על אינטליגנציה רגשית. אני מקווה שההזנה תרמה לכם. תודה רבה ונשתמע בפרק הבא.
האזנתם לגט הרום, פודקאסט מרחיב את תודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.